אלעד, אנחנו דואגים לך פה לחומרים בעבור הפרק 100. שלא תגיד שלא דואגים לך.
אבל אל תזרוק את זה לפח, תשמור את הכל בצד. כי פרק 100 חייב להיות פרק של פספוסים.
זה כתוב.
זה כתוב. זה כתוב בתנ"ך לפודקסטר.
סבבה, למי אני שולח את זה לעריכה? לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
אז שלום, בוחר בהם ללא קריטי, פרק 74, פודקאסט משחקי תפקידים בעברית. והיום אני עודד דויטש, ונמצא איתי פה איתי חורב.
אהלן.
מה העניינים איתי?
הכל בסדר.
יופי, נהדר. מה הגניב אותך השבוע?
דה, ישר, ישר לעניין, אני מבין. אני, היה לי שבוע קשה, אבל פחות קשה משבוע שעבר. לא כל כך קרו דברים מגניבים במשחקים אצלי השבוע, אבל קיבלתי מייל מאוד משמח. זה היה מייל עם תמונות ווידאו של היוצרים של נוסעות על הפיד, אחד המשחקים האהובים עליי בתיאוריה.
גם עליי, מאוד.
קצת פחות עובד מעשית, אבל הוא אחד האהובים עליי בתיאוריה. הם שלחו תמונות של הספרים של המהדורה השנייה, מה שאומר שממש אוטוטו הספרים יצאו לדרך לכיווני, ומי יודע, אולי תוך חודש, חודשיים כבר יהיו לי הספרים, ואז רק להריץ איזה שניים, שלושה קמפיינים שאני מתכנן, ויהיה לי זמן לשחק בזה.
אנחנו צריכים מתישהו לדבר על נוסעות על הפיד, כי שיחקתי איתך, ומשהו שם לא התחבר לי בשיטה הזאת.
יכול להיות שכבר אמרתי את זה כמה פעמים, אני חושב שבגלל בגלל הכובד של השיטה והצורך ממש לכתוב המון דברים כל הזמן, לסמן כל גלגול שעושים ודברים כאלה, היא פחות עובדת בשולחנות וירטואליים, בדרך הרשת, אלא ממש שיטה שעובדת טוב מסביב לשולחן.
נראה לי שצריך לבדוק את זה מתישהו.
אין ברירה.
כן. עוד איזה שניים, שלושה של קמפיינים. כן, speaking of which, אני סיימתי שבוע שעבר הרפתקה של המלחמה המוזרה הראשונה, הפשיטה על נסודת דואמו. סיפרתי על זה לפני זה כמה פרקים, וטוב.
היו שם שני גרמנים, שני צבאות גרמנים.
כן, שלחמו אחד בשני, אז למטה מצאנו יסודן מים, ספוילר, 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 והייתה שם איזושהי סוג של טינג, זה נראה להגדרה הכי טובה, אבל זה לא מה שמעניין, מה שהטריף אותי השבוע, כי בפגישה הזו האחרונה, לקחתי מסך מחשב ישן בגודל של 27 אינץ' אני חושב, השקבתי אותו על השולחן שלי, חיברתי אותו למחשב הנייד שלי, הקרנתי עליו את כל המפה של, של המצודה, במקום להשתמש בחתיכות נייר וזה, ותוך כדי סימנתי דברים על המפה, אתם פה, הלכתם לשם, היה מגניב.
יש, זה חלום שלי, אני רוצה יום יבוא ואני אעבור דירה, ואז אני אקח שולחן ואשתיל בו טלוויזיה ישנה.
כן, אז אני עשיתי מעשה דומה, וזה היה כהכנה, כפיילוט, למה שאני מכוון לעשות החל משבוע הבא. שזה להריץ, שבוע הבא יהיה לנו סשן 0 וסשן ראשון, למעשה ביחד פחות או יותר, של קמפיין בשם תקומת אדוני הרונות. פאת'פיינדר בעולמות פראים.
זה חדש יחסית, לא?
כן. לא, הקמפיין הוא ישן, שפאת'פיינדר המקורי לפני, אני לא יודע כמה זמן עשו את זה, אבל עולמות פראים זה די חדש, דיברתי את זה כמה פעמים, הקיקסטארטר מאוד מוצלח, שסבו את פאת'פיינדר לעולמות פראים לשיטה הגנרית, וממש ממש מגניב, ואנחנו רגע לפני התחלה של הקמפיין הזה.
אז עודד,
כן.
אם אתה כבר רגע לפני התחלה של קמפיין, וזה קמפיין גדול וכתוב שכזה.
כן, גדול זה הגדרה יפה.
מה, זה 600 עמודים, לא? כל הנתיב הרפתקאות של פאת'פיינדר.
כן, זה נתיב הרפתקאות. אני לא יודע איך זה בפאת'פיינדר, בעולם הפעמים קיבלתי שישה קבצי PDF, כל אחד בסיבות ה-80 ומשהו עמודים.
זה נשמע מקוצר, לדעתי נתיבי הרפתקאות של פאת'פיינדר הם כל אחד שישה ספרונים, נקרא לזה, של 96 עמודים כל אחד.
זה פחות או יותר אותו דבר. אני אמרתי בערך 80 ומשהו עמודים, אני לא בדיוק בדקתי את זה, הראשון הוא 86 עמודים. קצר זה לא. השאלה היא איך מתמודדים עם זה.
אני פשוט חשבתי, מכיוון שאלעד לא פה, והוא לא מריץ דברים כאלה, שכתובים כל כך הרבה מראש, הוא ניסה פעם, אני לא זוכר איזה נתיב הרפתקאות של פאת'פיינדר הוא השתתף בהרצה שלו.
אחרון הצדיקים.
אני סומך עליך.
אחרון הצדיקים, אני זוכר את השיחה שלי איתו.
אז אולי נדבר על איך זה, איך מתכוננים להריץ קמפיין כתוב וגדול כזה.
טוב, בוא נדבר על זה, יאללה, נזורן.
למרות שאני לא הרצתי משהו יותר ארוך מ-128 עמודים, לדעתי.
האמת היא שהרצתי כמה הרפתקאות פלפ של המוח פרעים, שהם יהיו די סטנדלון כל אחת מהם, אבל זה הסוג של, אפשר לקרוא איזה קמפיין, 3, 4, משהו כזה, לא זוכר בדיוק כמה, אבל אפשר לומר, לא התכוננתי את זה יותר מדי, כשלקחתי את זה, קראתי והרצתי את זה במקום. אבל נתיב הרפתקאות שכזה, או הרפתקה מאוד ארוכה שכזו, נראה לי מצריכה טיפה התכוננות הרבה מראש. וזה לא ספציפית רק נתיב הפתקאות הזה, כל הספרים הגדולים של מוד 5 לדוגמה, שזה פשוט קובץ ענק של מידע. שוב, אני לא אוטוריטה בנושא, אבל אני יודע איך אני הולך להתמודד עם הדבר הזה, והייתי שמח לקבל עצה של מה אני עושה נכון או נכון, או מה חסר לי.
כמו שאמרתי, אני לא הרצתי משהו בסדר גודל הזה, אבל אני יכול לתת אולי כמה עצות ממה שכן הרצתי.
אז מה שחשבתי לעשות, מה שאני עושה כרגע, שמכיוון שמדובר למעשה על 6 הפתקאות מובחנות, 6 ספרונים, קחתי את הראשון ופשוט קראתי אותו לא בריפוף וגם לא בעומק, אבל פשוט עברתי על קווי קמפיין, קווי הפתקה, זיהיתי את הדבשים הגדולים, את הרציניים, את קווי העלילה שצריכים ללכת תוך כדי, את המקומות הרלוונטיים שהגיעו תוך כדי, ניסיתי למפות, לראות שאני זוכר את המקומות האלה, אפילו רשמתי כמה נקודות על כל דבר ודבר, כמו לדוגמה, לקחת את הספר הסנד פוינט, שזה העיירה, העיירה, בהרפתקה הראשונה, ללמוד עליה קצת, לראות איזה אתרים יש בה, מי הדמויות המשפיעות, כשמגיעים לעיר ושואלים אותך, אוקיי, איפה אפשר לאכול פה ארוחת צהריים, במקום ללכת ולחפור שם בספר, אתה יודע שיש לך את הפונדק הזה, הפונדק הזה, והמסעדה היא, כבר הכל רשום לך מראש, וזה אחד, חנויות וכדומה. אני לוקח את הדבשים הרלוונטיים, את המפלצות, מכין לי כרטיסיות כאלה של כל הסטטים שלהם, כל הנתונים, כי אחד מהדברים שאני הכי שונא לעשות זה באמצע קרב לפתוח ספר ולראות מה הדירוג הקשיחות שלו וכמה קוביות אני צריך לזרוק, ולא, יש לי כרטיסיה לכל אחד מהדמויות, כל שם. זה סוג של סורי, זה דרך אגב בלי שום קשר להפתקה הזאת, באופן כללי אני עושה את זה.
זה אגב משהו שהוא נחמד בעולמות פרעים, שאתה יכול להכניס את כל מה שחשוב בדמות לכרטיסייה, כי יש שיטות שבהן זה לא יעבוד לך.
בפירוש לא. בפירוש לא. יש כרטיסייה כזאת של האינדקס קארז למיניהם. יש אפילו טמפלט שמתלבש בדיוק על זה. מה עוד? אני רוצה שיהיה לי את כל המפות הרלוונטיות. בייחוד עכשיו אחרי הפיילוט המוצלח שדיברתי עליו עם המסך מחשב הזה. אז אני לוקח את צעד הלאה, ואני הולך לפתוח ברול 20 עם הרפל קרב, ולחשוף מפה תוך כדי, ו יהיה ממש ממש נחמד, כל מתחיל לצייר אותם על נייר, או אפילו על דאדלמט כזה, עם טוש מחיק. הרבה יותר פשוט שזה פשוט מוקרן לך, ולדאוג שיהיה לי את הטוקנים הרלוונטיים, או יש לי אחד מהחבר'ה שלי, יש לו ערימה של מיניאטורות, אז לארגן גם אותן, דמויות נייר, פייפר פרנדס כאלה, שאתה שם אותם במקום מיניאטורות, ומבחינתי הדבר הכי חשוב, זה לקחת את הקווי קמפיין, ולהגיד אוקיי, זה הנתיב שבו צריכים ללכת. זה לא רייל רודינג, אבל זה איזשהו סיפור. זה לא סיינבוקס הרי. ומה קורה אם לצורך העניין, משהו לא מתבצע, שאמור להתבצע. דוגמה, לא מתוך הקפן הזה, משהו קצת אחר, אבל כרעיון. נניח וחבורת אוקים תופסת את בת העיקר ושובה אותה בתוך תחנת הקמח. אוקיי? ונניח שאת מאוד צריכות לחלץ את בת העיקר, כי היא חשובה להמשך הרפתקה.
כמו בנות עיקרים רבות.
בדיוק. מה קורה כשהם לא הולכים לחלץ אותה ומשיכים הלאה? מה הם עושים? מה היא עושה? אי אפשר להרוג אותה. היא חשובה להמשך הפתקה.
כן, כדאי להתכונן לדברים האלה. אני חושב שיש לנו פרק שבו אנחנו אומרים מה לעשות כשהורגים את בת העיקר בכל זאת או משהו כזה.
נכון. אז כמו לדוגמה, או להתכונן לכך שהיא מתה, או לחילופין לגרום לכך שהקבוצת אורקים הזאת פשוט תיקח אותה למפקדה שלה שנמצא במשך הדרך, ושם החבר'ה יפגשו ושחררו אותה. להאריך את זה ברמה הזו של מה קורה אם התוכנית מתנפצת אל מול מעשי התמונות.
זה הכל דברים חשובים באמת. אני רוצה לחלק את ההתכוננות להרצה של הקמפיין, לפרק את זה קצת לשני חלקים, כי אני מרגיש שהתערבבו פה שני חלקים חשובים בהתכוננות, שאחד זה ההתכוננות הכללית, איזושהי קריאה ראשונה ברפרוף של ההרפתקה, והשנייה זה כבר ממש ההכנה של דברים, אתה מתחיל להריץ בשבוע הבא, אתה אמור להיות בשלב הזה.
נכון.
אבל של כל החיפוש מפות, חיפוש מיניאטורות, דברים כאלה, אבל בהתחלה, דבר ראשון, אני אוהב לקחת את ההרפתקה, ופשוט לעבור עליה באמת לראות מה הסדר של הדברים פחות או יותר, אם יש סדר, כי למשל, ההרפתקה שאני מריץ עכשיו בארצות האסורות, היא לא מגיעה עם איזשהו סדר אירועים או משהו כזה, וזה מאוד נחמד, היא יותר ארגז חול באמת.
סוג של ארגז כלים ותשלוט מצלג אותו רגע?
היא ארגז חול, היא כאילו נותנת איזושהי רשימה של מיקומים ודמויות. זאת אומרת, מה שנחמד בזה שהיא לא אומרת, תעשו את המפגשים א', ב', ג', ד', ואז נלחמים נגד הבוס הגדול, אלא היא נותנת רשימה של דמויות ומה המוטיבציה של כל אחת מהדמויות, ואז מה שקורה בסוף תלוי באיך הייתה האינטראקציה של הדמויות של השחקנים עם הדמויות שבספר. זאת אומרת, אי אפשר לדעת מראש מי ינצח, מי יהיו בכלל בקרב הסופי, מה יהיו המטרות של הקרב הסופי, אבל כן נותנים את המיקום המומלץ לקרב הסופי. אבל זאת הרפתקה שהיא יחסית יוצאת דופן. ההרפתקה שאני... הכי ארוכה שהרצתי הייתה ידוע האדומה של האבדון, שהיו בחמש מערכות והן רצות לפי הסדר, למרות שיש... הדבר היחיד ששיניתי שם, שבאמת הרבה אנשים משנים, זה שהחלפתי בין שתי המערכות האחרונות, כי הן באמת הרגישו מסודרות לא נכון מבחינה דרמטית.
יש לי מערכה שהתחלתי לרץ את הפעמיים, ופעמיים זה מכל מיני סיבות לא הצליח לי. נקראת 50 פטומים, עולמות פעמים כמובן,
אני מבין שזה גם עולם הערכה, אבל גם כולל קמפיין בתוך הספר.
זהו, זה גם עולם הערכה, וזה הספר עצמו הוא סוג של סנדבוקס ענק, מלא, מלא, מלא במיקומים, זרעי הרפתקה, וואן שוטס למיניהם, ממש, כי אתה מגיע למקום מסוים, ויש לך שם ערימה של קרסים למקומות אחרים, וחומר מספיק לעשות סשן, או שניים. עם סטורי ארק מאוד גדול מאחורי הקלעים, אפילו שניים,
זה נשמע מאוד מגניב, אני גם, אני לא חושב שהזכרתי את זה באף אחד מהפרקים שבהם דיברנו על דברים שאנחנו רוצים להריץ, אבל אני רוצה להריץ משחקים פיראטיים מתישהו, למרות שאני רוצה משהו שהוא פחות פנטסטי, יש איזושהי סדרה ספציפית שאני רוצה לגנוב בלי בושה את העלילה שלה.
יש לך את ה-Pirates of the Spanish Main, אבל זאת, לא נכנסים כרגע להמלצות מעניינים, זה לא.
בכל מקרה, אבל מה שרציתי להגיד באמת זה שהקריאה הראשונה צריכה להיות באמת קריאה יותר מרופרפת כזאת, ומה שחשוב לי בקריאה הראשונה הזאת, זה באמת להבין מי הדמויות ומה הן רוצות. כי באמת בעיניי מה שהכי חשוב זה האינטראקציה עם הדמויות, והאופן שבו זה ישנה את הסיפור.
זה ממש לקחת ולרפרף לראות.
כן, אנחנו נלך לאיזשהם מבוכים ואנחנו נלחם במפלצות ודברים כאלה, אבל השאלה למה הלכנו למבוך, ומה המטרה שלנו ואיך זה ישפיע על העולם של המשחק, היא בעיניי יותר תלויה בדמויות מאשר, זאת אומרת, בדמויות ללא שחקן שאיתן יש אינטראקציה, ובגלל זה חשוב לי להבין מי הדמויות ומה האינטראקציות ביניהן.
לגמרי.
אז זאת הקריאה הראשונה. כמובן שיש איזושהי קריאה ראשונה עוד לפני זה שבה מחליטים אם בכלל רוצים להריץ את זה. זאת אומרת, זה יכול להיות שאני לוקח את ההרפתקה שכולם המליצו לי עליה, ואני קורא ואני אומר, מה זה הדבר הזה? למה כולם המליצו לי על זה? וזורק את הספר.
אוי, זה קרה לי.
אז אם עברתי את הקריאה הזאת בשלום, זאת הקריאה הראשונה, ואחר כך באמת קריאה שנייה של לרדת לפרטים, להכין כרטיסיות, או איך שלא רוצים לנהל את המפלצות והדבשים, ומיניאטורות אם צריך, מפות קרב, דברים כאלה.
לחלוטין מסכים. אם עכשיו אני לוקח את 50 פוטונים, אז כן, זה 200 עמודים של מקומות על גבי מקומות, אין סיבה וצורך ואפשרות להכיר את הכל. כשהתכוננתי בזמנו לקמפיין ההוא, באמת מה שהתרכזתי בו היה הקשת העלילה המרכזית. כי יש לך שם מצב של דמיות נוסעות עם הכל למקום, עוברות פה, עוברות שם, עוברות זה, אבל מאחורי הקלעים יש מקומות שמגיעים ויש להם אינטראקציה עם דבשים מקומיים שמאחורי הקלעים, מריצים איזשהו מהלך בין שתי הגושים בתוך העולם, ואת זה באמת חשוב להכיר. ואתה באמת צריך לעקוב אחרי זה ולראות שזה באמת מתקיים, ואתה לא שובר את זה. ואם אתה שובר את זה, לאן אתה שובר את זה? וגם פה זה מה שאני מכין, זאת אומרת, הכנתי לעצמי גם מקרים ותגובות בקמפיין הזה של עליית אדוני, תקומת אדוני הרונות, של מה קורה אם זה לא נבצע, מה קורה אם זה לא נבצע, והכנתי לעצמי גם עוד דברים נוספים להוסיף תוך כדי, כי יש מקומות שתראים לי קצת רזים בתוכן שלהם. הולכים מנקודה X נקודה Y, יש לך שם חצי יום הליכה, מה לא קורה כלום בחצי יום הזה? אולי.
כן, זה נכון, זאת נקודה מאוד חשובה, לאתר נקודות חולשה, נקודות ש... יש את המשפט הזה שאף תוכנית לא שורדת מפגש עם השחקנים, או משהו כזה. אז אם התוכנית מספיק טובה, היא תשרוד את המפגש, אבל בדרך כלל, כשלוקחים איזשהו קמפיין מוכן, התוכנית היא לא מספיק טובה, וצריך או לחזק אותה, או לעשות תוכנית חלופית.
או לעבות.
שוב, לא במטרה לעשות רייל ראודינג, אלא להפוך בחירות ליותר משמעותיות, או למצוא דרכים להתמודד עם בחירות של השחקנים שהן שונות מהבחירות שכותב ההרפתקה הניח שהשחקנים יעשו. הנה, למרות ארגז החול שאני מריץ בארצות העבודות, אז כמו שסיפרתי, אחד המיקומים הוא כפר של סוחרי עבדים, והחבורה הגיעה לשם, והם אמרו, היי, זה כפר של סוחרי עבדים, בואו נהרוג את כולם. וזה כפר, הם לא יכולים להרוג את כולם, אז עכשיו אני מתמודד עם התוצאות של זה, והייתי צריך, לא חשבתי לעצמי שזה מה שהם יעשו, אז כן, לא הגעתי מוכן לסטייה הזאת, סטייה, לא באמת סטייה מהשביל, אבל כן, צריך לנסות לאתר נקודות כאלה ולחשוב מה נעשה כשזה יקרה, ויש האמת איזשהו טיפ חמוד, לא חובה בשביל דברים כאלה, וזה קבוצת צללים או משהו כזה, לאסוף איזה 3-4 אנשים, שאתם מדברים פעם בשבועיים, פעם בחודש, לא אחרי כל מפגש, והם יגלמו את הצדדים השונים בקמפיין, לא את הדמויות, אלא את הכוחות הגדולים. ואז אני חושב שגם למי שמכיר את מאט קולוויל, אני אנסה למצוא את הוידאו שבו הוא מדבר על זה, למרות שלדעתי הוא קצת אומר את זה כהערה קטנה, הוא אומר, אל תחשבו כמו הנבל, תמצאו חבר שיהיה הנבל בשבילכם, תגידו לו, הדמויות עושות ככה וככה, איך אתה מגיב?
אני חושב שבגמדים דיברו על זה באחד הפרקים, אני חושב שאורי דיבר על זה באיזשהו פרק, אני לא זוכר בדיוק איזה, אבל זה ממש ממש מוכר לי.
יש לי הרגשה של למצוא פרק של הגמדים יהיה יותר קשה מלמצוא פרק של מאט קולוויל, אבל אנחנו ננסה. בכל מקרה, אם מצליחים לעשות דבר כזה, לגייס איזה 3-4 אנשים שאפשר למשל להשתמש במשחקים של קווין קרופורד, כוכבים אין ספור או עולמות אין ספור, שבהם יש את משחקי הסיעות, להשתמש במשחקי הסיעות שלו כדי שכל אחד יגלם איזושהי סיעה, והדברים יוחלטו על ידי קבוצה של אנשים ולא רק על ידי המנחה, זה נותן עוד רעיונות, עוד דרכים לצאת ממקומות קשים, וגם יותר אתגר לשחקנים הרבה פעמים, כי אין את ה... לפעמים יש למנחה נטייה לוותר קצת. אז לא, עכשיו יש מישהו מהצד והוא מחליט, והוא לא מוותר.
אם כי קמפיין כתוב, שכתוב בצורה טובה, אני לא רוצה פה להגיד שדברים לא עובדים לא טוב, כן? אמור כביכול לתת לך את הכלים להתמודד עם מקרים כאלה.
זה נכון, אבל אי אפשר לסמוך על זה שכל קמפיין יהיה כתוב בצורה טובה.
אני מסכים, אני מסכים. אגב, בהקשר הזה, משהו משיק לזה. הרבה מאוד עולמות של עולמות פראים מגיעים לך עם מושג שנקרא plot point campaign, שזה אומר שזה לא קמפיין שלם מוכן, אלא שלד של קמפיין. מה זאת אומרת? אני שמח שאלת.
רגע, מה זאת אומרת?
יפה, אני שמח שאלת. קמפיין אמור להיות לצורך העניין 16 מפגשים. זה ה-16-25 מפגשים, זה הסדר גודל של קמפיין, סתם זרק מספרים, לא באמת. אבל הוא אומר לך, בסשן הראשון קורה זה, ממש, זה מה שהולך בסשן הראשון והשני. הסשן השלישי והרביעי נתונים להחלטך, זרוק שם מה שאתה רוצה. תיצור אינטריגות בין שחקנים, משימות אחרות, דברים אחרים. אבל בסשן 7 ו-8 יקרה 1-2. וככה נותן לך כאילו רווחים של דברים שקורים ברקע, ואתה צריך למלא את החסר בפנים. שזה איזשהו טרייד-אוף נחמד בין סיפור מוכן לבין תוכן אישי שלך כמנחה, להכניס את פנימה לתוך המערכה.
זה גם קצת מזכיר לי את החזיתות של ואנור.
כן, מאוד.
שאני חושב שכבר דיברנו עליהן הרבה פעמים, אבל זה קצר, אז אני אגיד את זה שוב, שהחזיתות הן בעצם איזושהי סוג של רשימה של איך הדברים התנהלו אם הדמויות לא התערבו. ואז זה גם נותן לך פתרון למה קורה אם השחקנים לא הולכים לכאן, מה קורה אם לא מצילים את בת העיקר, דברים כאלה. אז יש רשימה של דברים, ואיפשהו הדמויות ייכנסו ויעצרו את הסדר, את כדור השלג הזה, או שלא, ואז הרעים ינצחו.
כן. לא הצלתם אותה? טוב, אז הרוקים לוקחים אותה לשם. אוקיי. גם משם לא הצלתם אותה? אז כנראה שמי הרגו אותה.
כן, משהו כזה.
כן, טוב. אני אעדכן אותך מה קורה עם הקמפיין החדש שיקרה, תחילי.
תעדכן את כולנו.
בהחלט.
אני בינתיים רוצה בעצמי להתחיל איזשהו קמפיין ארוך, אבל הכנתי, כאילו, דאגתי לעצמי להרבה יותר מדי שיעורי בית,
מה זה?
אני לא יודע אם כבר הזכרתי את זה, אבל אני תמיד אומר שמאז שהייתי נער צעיר, אני מתעניין ברייבנלופט, וספציפית בטירה של סטרד, אבל אני לא רוצה להריץ את סטרד כמו שהוא, ואחרי שחיפשתי כל מיני אופציות, אז בזמן האחרון די התקבעתי על להריץ את זה במערב הפרוע, כנראה שזה יהיה מערב פרוע פנטסטי, יש את דדלנדס, שוב, משחק הדגל של עולמות פראים, או משהו כזה, אחד מהם לפחות, וזה אומר שאני עכשיו צריך להמיר את כל הדברים למערב הפרוע. אז יש דברים שבאמת כאילו קל מאוד להמיר אותם, אבל יש דברים שפחות, נגיד אין במערב הפרוע את ה... יכול להיות שיש קצת, יש את הרומא שקוראים בקלפים את העתיד, אז צריך לעשות משהו אחר, אולי לעבדים משוחררים ש... קוראים את העתיד בעזרת פסוקים מהתנך, אבל אז אני צריך למצוא את הפסוקים מהתנך שבאמת מקבילים לקלפים, ולמצוא דרך להגריל אותם, לא יודע, לכתוב אותם על קלפים, לעשות איזשהו ספרון שאיכשהו פותחים אותו במקום אקראי. זאת אומרת, יש לא מעט שיעורי בית בשביל הדבר הזה.
למרות שבהקשר הזה נראה שאתה יכול בכיף להישאר עם הפתיחת קלפים, כי זה דבר שהיה די נפוץ במאה ה-19-18 בשקט.
זה יכול להיות. מה שאני חושב לעשות עם הקלפים זה... מכיוון שאני חושב שהזכרתי את זה לפני כמה פרקים שאני קראתי כבר נכון לעכשיו ספר של טים פאוורס על שחקני פוקר, ויש שם מישהו שמשחק פוקר עם קלפי טארו במטרה לעשות איזשהו משהו מיסטי רע לשחקנים האחרים, אז נראה לי לשחק פוקר עם הקלפי טארוקה של רייבנלופט או משהו כזה נגד סטרד.
אוי, זה חוק מגניב, אוי, זה חוק מגניב. האמת היא שאני שיחקתי אצל חבר את סטרד, אבל רק את המערכה הראשונה, וזה נעצר די בגלל הקורונה, אני חושב. זה לא אמרים מאז, חבל, כי אני סייר, מה זה מגניב?
סייר מגניב במהדורה 5?
כן, סייר מגניב במהדורה 5.
אבל כולם שונאים את הסיירים.
אני לא יודע למה. באמת שאני לא יודע, אני מאוד נהניתי לשחק סייר במהדורה 5.
יום יבוא ונעשה פרק על סיירים במהדורה 5.
אתה יודע מה? Challenge accepted. השוואה בין הסיירים בכל המהדורות והמשחקים. אבל מה שכן, כן, בוא נחזור חזור באמת נושא הפרק. בגלל שאנחנו הולכים לשחק פעם בשבועיים, וזה וואחד קמפייר ארוך, אני חווה לי על כל סשן שאני תפספס. אז לרוב בסשן 0 אנחנו יושבים ו... נכינים דמויות, מדברים עליהם, עושים השוואות וכדומה, ומרכיבים את הקבוצה האולטימטיבית, איך שלא תקרא לזה, מי לא כך איזה אספקט. אנחנו עושים את זה כרגע באופליין, זאת אומרת, אני פניתי לכל אחת מהדמויות, תחקר אותם מהרקע, כן מהיר, לא מהיר, מאיפה הגיע, איך הם הגיע, מי היא, מה היא, כדי להגיע למצב שבו נגיע לחמישי הבא, עם דמויות מוכנות, ורק תציגו את עצמכם ויהיה על העסק, מאשר לשבת לאכול פיצה ולריב איזה אג' לקחת או למה כדאי לקחת את הכוח הזה או את הכוח האחר? ובכלל, אני לא חושב שחשוב סשן אפס, אני מאוד חשוב על זה, ואני אפנה פה גם פרק של הגמדים, שבזמנו ביקשתי מהם מה עושים בסשן אפס, ואני לא מתכחש לזה, אבל פשוט חבל לי על הזמן הזה, ואנחנו עושים את הכל באופליין.
יש גם איזה משהו בקמפיין כתוב מוכן מראש שקצת, לא לגמרי, אבל מיתר חלקים מאוד גדולים מסשן אפס, כי אנחנו כבר יודעים מה אנחנו משחקים, אנחנו יודעים איזה שיטה אנחנו משחקים, לא צריך עכשיו לנסות להחליט על זה.
נכון.
כי זה הכל כבר נתון.
זה גם חלק מההנחתה, במרכאות שלי. כמנחה, אני רוצה להריץ את הדבר הזה, אתם רוצים? סבבה, נהדר. תכינו דמויות. קיבלו ממני פסקה שלמה של מה הולך להיות, קיבלו ממני פסקה שלמה של קצת היסטוריה שאני צריכה להכיר, פניתי כל אחד ואחד חלקים שכבר הכנתי להם רעיונות לרקעים וקדימה לעסק. זה גם כחלק מאיך מתכוננים לקמפיין, זאת אומרת, אתה רוצה להכין את הדמויות, להכיר אותן ולראות איך אתה משלב אותן פנימה. גם אם זה קמפיין כתוב, ובעיקר בגלל זה קמפיין כתוב, קשה להשתחם בגלל שמישהו כתב את התסריט, ומעשה הדמויות הן מגיעות בתור סוג של ניצבות בסרט. מתנהל להם אחורה ברקע, ולא משנה מה הם יעשו, זה מה שיקרה. אז חשוב להכניס אותם ולנסות לשלב אותם פנימה לתוך הקמפיין עצמו, אם בצורה של... אתה מגיע מתוכנית סבבה, אז אתה משפחה, איזה משפחה אתה, איפה אתה גר, את מי אתה מכיר.
שאגב, זאת כנראה הבעיה הכי קשה שלי עם רייבנלופט, שהדמויות מגיעות מבחוץ, הן מוצאות את עצמן פתאום בברובי, המקום שהן לא מכירות. הן לא מכירות לא את המקום ולא את האנשים. אין באמת רקע לדמויות, אני לא יכול עכשיו לסכן את המשפחה שלהן, או לאיים על הרכוש שלהן, או כל מיני דברים כאלה. יש פתאום הדמויות הגיעו משום מקום ואין להן כלום. כל הקשרים, כל הנקודות לחץ על הדמויות בעצם ייווצרו תוך כדי ההרפתקה. וזאת קצת בעיה בעיניי, אבל בסדר. אני עדיין לא מריץ את זה.
זה המהות של, של רבלופט. נשאב לשם, אתה מסליב רוח משם למדוות.
כן, אבל, אבל זה, זה כן מייצר דמויות שהן מנותקות, שזה באמת עולם ודמויות שהן לא קשורים אחד לשני, והן פשוט לומדות להכיר את העולם הזה. אין, אין איזה שהן נקודות שקושרות אותן לשם.
לי חשוב, ואני עשיתי את זה גם במלחמה מוזרה בזמנות שהרצתי, ליצור איזשהו קשר בין הדמויות השונות אחת לשנייה, לבין הקמפיין, מקומות, דברים שהם עושים תוך כדי. במלחמה המוזרה זה היה מצד אחד קל ומצד שני קצת יותר קשה, כי הן היו מחלקה מגובשת של אנשים שבהכירו אחת על השני הרבה זמן, קומרדס, כאילו מה שחברים לשוחה, אז קל היה לייצר את הקישור הזה ביניהם, אבל הם לא קשורים למקום, לא לאנשים, לא לדבשים השונים, הם היו המחלקה. פה אחת המטרות היא באמת צור קשר בין הדמויות לבין העיר, שעליהם בסופו של דבר מגינים. וזה האתגר פה, של איך אני לוקח דמות שחיצונית, לצורך העניין נזיר שמגיע ממנזר שכוח אחר בצפון, מגיע להגיד שלום בפסטיבל זנב הסנונית שחונכים את הקתדרלה החדשה, שזה ממש ההתחלה של, של המערכה, ומה הקשר בינו לבין העיר? בסך הכל בא למכור את השיחר שמייצרים במנזר, למה פתאום הוא צריך להיות לאכפת מה קורה לה?
כן, שאלה קשה באמת.
מבוסס על מקרה אמיתי, כן? כאילו, ממש כאילו.
אז לפני שנסיים, אני רק רוצה בכל זאת להגיד איזושהי עזרה קטנה, והיא, אל תעמיסו על עצמכם יותר מדי. אתם מכניסים את עצמכם עכשיו לאיזשהו קמפיין ארוך, אל תנסו להתחייב למשהו שהוא מעבר ליכולות שלכם. נגיד, אם מצאתם מפות נורא מגניבות, אז אולי לא כדאי להדפיס אותן ולהדביק על קפות ולעשות כאילו איזשהן עבודות יצירה כאלה, כי אז לקראת סוף הקמפיין כבר תרגישו שאתם שרופים כי עבדתם כל כך קשה. יכול להיות שזה כן מתאים, יכול להיות שזה מתאים לכם, ואתם נהנים מזה, ותעשו את זה אם זה המצב. אבל תחשבו טוב טוב, לפני שאתם עושים דברים, לפני שאתם מחייבים את עצמכם ליותר מדי עבודה, תנסו כחלק מההכנה שלכם לקמפיין, לחשוב מה מידת העבודה שתוכלו לעמוד בה, ועדיין להריץ את הקמפיין ולענות ממנו עד הסוף.
שזה הכנה של פופים, זה הכנה של קריאה של כל הדברים, להתכונן רגע לפני, בלי יותר מדי להיכנס לתוך הכנה של אקססוריז. כן, זה יכול להיות די שוחק.
וזה, אני מרגיש שמצינו את הנושא הזה לחלוטין, שממש אין עוד שום דבר שאפשר להגיד על הנושא הזה. כיסינו אותו מכל הכיוונים.
ואנחנו בערך בעוד שבועיים נגיד לך, חבל שלא עשינו גם את זה. אבל לא, זה לא יקרה, כי כיסינו את הכל.
אנחנו תמיד מכסים נושאים מכל הכיוונים, והנושא הזה לא יוצא דופן.
אין צורך לחזור אליהם לעולם. תודה רבה לך על העצות המועילות שנתת לי.
תודה לך שחלקת איתנו את התהליך הכנה. אני מקווה שזה יעזור לי בקמפיינים הבאים עליי לטובה. מי יודע מתי זה יקרה.
טוב. אז להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
צ'או.
ביי ביי.
לא קריטי. כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
האם אלעד יוכל לסלוח לנו על כל ההסחות? שלמרות ההסחות הרבות, אנו עכשיו רק ב-27 דקות הקלטה.